שלום לכולן, אנחנו היום בפודקאסט עם חדווה בראון, מנהלת של בית הספר העל יסודי בית חנה בירושלים, מדריכת קלות, מרצה בנושא הבית היהודי ואימא לחמישה ילדים.
ערב טוב, ערב טוב. תודה על ההזדמנות.
תודה לך. אז חדווה, בתור מרצה בנושאים של הבית היהודי, מדריכת קלות, הרבה מדברת לבנות סמינר, בנות במוסדות להשכלה גבוהה. מה השאלה ששואלים אותך הכי הרבה?
בגורף יש לי תשובה על זה, כי כשאני מגיעה ללמד קורסים של הבית היהודי, אני נותנת הזדמנות בסוף השיעור הראשון לשאול אותי בצורה אנונימית שאלות. והשאלה, מקום מספר אחד בפער, זה איך אני אדע שההוא זה ההוא, כן? שהבחור שנפגשתי איתו, שאני בתהליך, באמת מיועד, הוא זה שמיועד לי. אז באמת התשובה לזה היא תשובה ארוכה. היא לא תשובה, יש תשובה ארוכה ויש תשובה קצרה. בתהליך של פגישות, יש תהליך שקורה, שהוא תהליך טבעי של הכרה, להכיר את הבן אדם שיושב מולך. ובתוך התהליך הזה צריך לקרוא כמה שלבים בשביל לקבל את התחושה. שבאמת זה אותו אדם, אותו בן אדם שהקדוש ברוך הוא ייעד לי, ובעזרת השם נקים ביחד בית חסידי.
שאני... אבל את יודעת מה? אולי עוד לפני. לא, לפני הפגישה. איך אני יודעת שההצעה שהציעו לי מתוך כמה הצעות, זאת באמת הצעה ששווה פגישה?
נכון, שאלה טובה. בטח שכשמגיעים לעולם השילוחים, יש כזה רגע, אוקיי, איך אני יודעת שכנסתי לעולם השילוחים? ההורים, אני, מגיעים להבנה, מדברים, יש שיחה, הייתי אומרת שאם ניקח את ההזדמנות, אני אגיד, אני חושבת שאחד הדברים המאוד חשובים זה שיחה מקדימה עם ההורים. זאת אומרת, הרבה פעמים יש פער מסוים בין הורים לילדים. פער של דברים, אפילו פער דתי או פער חסידי. פער מה חשוב לי, מה חשוב להם. השיחה הזאת היא שיחה מהותית. בטח שאני לומדת בכל מיני מוסדות שהתלמידות שם לא כולן באות מבית חסידי לצורך העניין, והם כבר עברו, למדו במוסדות חב"ד ובחרו את הדרך ונהיו חסידיות. ושם בכלל חייבת להיות השיחה של ההתאמה הזאת. אבל גם בנות שגרות בבית חסידי, חיות עם מערכת יחסים תקינה ותקשורת פתוחה עם ההורים, יש את הרגע הזה שצריך בירור עצמי של מה חשוב לי.
אולי לפני חשוב... השיחה עם ההורים, צריך כן. שיחה עם עצמי.
כן, אז אם אנחנו רוצים ללכת לממש ממש לטרום, זה השיחה עם עצמי, מה חשוב לי. אני חושבת שהרבה פעמים זה נורא מבעיל בנות השיחה עם עצמי. כי כאילו, ואת אומרת, רגע, אני אפילו לא יודעת. מה, אני רוצה שהוא יהיה רגיל, אני רוצה מה שאני מוכירה. אני רוצה שהוא יהיה, לצורך העניין, כמו האחיות הגדולות הנשואות שלי, או, או אחים, גיסים, או אחים, משהו כזה. והרבה פעמים זה נורא מאיים, השאלות עומק האלה פנימה. לפעמים באמת הבירור נעשה דווקא בתוך שיחה עם הורים. אני לא צריכה לשבת עם עצמי דף ואת, אוקיי, מה חשוב לי? אלא יותר, ההורים שואלים, אוקיי, מה חשוב?
בהנחה שיש הורים שיכולים לנהל את השיחה הזאת, ולהביא אותי לתובנות עם עצמי.
נכון, ואם לא, אז ברוך השם שאנחנו חבדניקיות, והרבי זיכה אותנו במה שנקרא משפיעה. אני חושבת שכאן כל בת שנכנסת לעולם השידוכים, והרבה קודם, צריכה לדאוג שיהיה לה משפיעה אקטיבית. לא משפיעה על הנייר, כי הייתה צריכה לנסוע בתיכון לרבי, ואחד התנאים זה שיהיה לי משפיעה, אז עשיתי לעצמי משהו פקטיבי, שנקרא משפיעה, צ'ק וי, יש לי משפיעה. משפיעה אקטיבית, שאני יכולה לדבר איתה, או טרם אפילו להיכנס לעולם השידוכים של כמו שאתה אומרת, שיחות עומק, לבירור עצמי, מה חשוב לי, מה מתאים לי, מה נכון לי, מה דברים שהם מאוד מאוד... פותחים אותי ומאפשרים לי, ויש דברים שמצמצמים אותי ומקשים עליי. זה שיחה באמת עם הורים משפיעה. לפעמים זה יכול להיות גם דודה שנכנסת ככה ויודעת לעשות את השיחה הזאת. יכולה להיות חברה של אמא. כל מיני אנשים שתסתכלו סביב ותמצאו מישהו שיעשה איתכם את השיחת בירור הזאת. אז אחרי השיחת בירור הזאת עם עצמך ועם ההורים, לפעמים מתגלה פער בשיחה הזאת. דברים שחשובים להורים לא חשובים לבנות, דברים שחשובים לבנות לא חשובים להורים. הרבה פעמים חשוב באמת ללכת למשפיעה הזאת שדיברנו רק עכשיו, כמה זה חשוב, לברר את זה מולה. ההורים, נקודת ההנחה היא שאם ההורים ואת תגיעו לשיח פתוח ומשמעותי, תמצאו אותה, את הנוסחה. בסוף תמצאו את הנוסחה, מה חשוב. לפעמים יש בנות שעושות תהליכים עצמיים מאוד חזקים, בנות שהפכו חבדיות, אז שם בכלל צריכים להכין את ההורים לתהליך. יצא לי, לימדתי באור חיה, עדיין מלמדת באור חיה, והייתה לי שם תלמידה שהיא באמת מאזור הדרום, למדה בהתחלה בית ספר יסודי, כי זה היה קרוב, האמא רצתה משהו דתי, ואז המשיכה לתיכון, ואז הפכה חבדית, והיא אמרה לי שההורים שלה ממש במצוקה, וחוסר עונים. אני זוכרת שהצעתי את עצמי לפגוש את ההורים, ועשיתי להם סדר, איך זה עובד? כי ביניהם, מה השידוך? הם בכלל מכירים מעולם העקרויות, שזה משהו ארוך. והסברתי להם איך שעולם השידוכים עובד, ואיך הוא עובד מתוך, אפילו בכלים הגשמיים, הוא עובד נכון, הגיוני, ואמיתי, וטוב. וסף החרדה שלהם כל כך ירד, עצם העובדה שהם קיבלו איזשהו תדריך, איך זה הולך לקרוא. אז הכל, אם שומעים אותנו בנות, שבאמת יש פער ביניהם ובין ההורים, הרבה פעמים, מאוד
נכון
מאוד חשוב, כן, לערב מישהי מבחוץ, שתסביר להורים מה הולך לקרוא. זוכרת שאחר כך, כשניתק עלה, ברוך השם, עם בחור חסידי, סתם עצה, אני זוכרת שאמרתי לה, תעשי טובה, קחי חופה של חבד, ותראי להורים שלך סרט וידאו מחתונה של חבד, שהם ידעו לאן הם באים, זה החתונה של הבת שלהם, הם משקיעים, הם רוצים להיות מערכים ולא עורכים, קחי סרט וידאו ותראי להם איך הולכת להיות החופה, שהם יבינו, שהם ידעו, הידע הזה זה כוח, זה חשוב, זה להפוך אותם מעבודים שלא יודעים לאן ללכת ומה לעשות, לאלה שמערכים ויודעים מה קורה בחתונה. זה הערת אגב ככה, למי שיש את הפער
חשוב.
הזה. כן, זה מאוד מאוד חשוב, ממש.
אבל אם אנחנו נחזור לשאלה של ההתחלה, איך אני יודעת, עשיתי את השיחה עם ההורים, יש כמה הצעות, איך אני יודעת לבחור? אחרי הסינון של ההורים, מגיעה איזושהי הצעה שמספרים לי עליה, ו...
אוקיי, שאלה טובה מאוד. בהנחה שמקבלים כמה הצעות בזמנית. אבל אנחנו, כשאנחנו מגיעים לעולם השידוכים, אנחנו חייבים להחזיק כל הזמן את שתי, במקביל את שתי הדרכים, את שתי הקווים. מצד אחד, להאמין באמונה שלמה בהשגחה פרטית. הרבה פעמים את אומרת, אוקיי, הגיע עכשיו הצעה, היא נשמעת טוב, הנתונים טובים, מתאים למה שאני חושבת, מתאים לסגנון שאני חושבת, ואם זה הגיע ראשון, אז זה השגחה פרטית. יש את הנקודה הזאת, ואי אפשר, וצריכים כל הזמן, כל הזמן לחזק אמונה וביטחון, והשגחה פרטית, זה הכלי שלנו, להתהלך בעולם השידוכים. כי אם אנחנו מאבדים את זה, אנחנו נאבדים באמת, פשוט עבודים. אז חייבים להחזיק את זה. מצד שני, אם נגיד, ונניח שהגיע כמה הצעות ביחד,
הייתי אפילו לא ביחד. לא בפרק זמן של כמה חודשים, אבל... עדיין יש הצעה, ואני לא יודעת.
אוקיי, אני לא יודעת הזה, הולך ללוות אותך. זה באמת עוד משהו, אם דיברנו של כלי אחד זה לחזק אמונה וביטחון, הכלי השני זה באמת, אם היו שואלים אותי בנות, מה הכלי שצריך לפני שאת נכנסת לעולם השידוכים, זה להתנהל בחוסר ודאות. לדעת להתנהל בחוסר ודאות. כי באמת שעד שמגיע הוודאות, לוקח זמן. אז אני לא יודעת הזה, הוא באמת משהו שמלווה, אני שומעת בנות, גם אחרי פגישות אני עוד לא יודעת, מתנהלות, אני לא יודעת מה יהיה שבוע הבא, כי אני מתחילה פגישה עכשיו, אולי לאן זה, כל התכנון מצד אחד מה הולך לקרוא, רגע, שאני אסגור כרטיס לקו בית שבט, או שאני עדיין לא נסגור, כי אני לא יודעת אם אני אהיה קלה.
את יודעת, אני זוכרת שכשהייתי בסמינר, אז לימדה אותי הגברת דבורה הרצל, אני לא זוכרת הרבה מכל מה שהיה שם, אבל משפט אחד אני הלך איתי ככה. היא אמרה שכשמגיע שידוך, הוא דוחה הכל, אבל לא דוחים שום דבר.
יפה, נכון.
לא, את רוצה לטוס לכף בית שבט? תטוסי. יש לך אירוע לארגן, תארגני. אבל אם מגיע שידוך, הכל נעצר.
נעצר, בדיוק. אז באמת, הנה, זה עוד פעם שתי הקווים. אני גם אומרת לתמיד, תחיו, תעשו, תעשו, תתכננו, תעשו דברים גדולים, תשתמשו בזמן שיש לכם. אל תעצרו את החיים, לא יושבים בבית ומחכים לשידוך. ממש לא. זה הדבר אולי הערס הפנימי הגדול ביותר, זה ממש, הייתי אומרת, כמעט בהגדרה שמסוכן. אבל, כמו שאת אומרת, כשיגיע השידוך, זה מגיע לראש סדר עדיפויות, דוחה הכל, ושמים את זה בראש סדר עדיפויות. אז החוסר, אבל היכולת להתנהל ככה, הרבה פעמים זה קשה, כי את כאילו צריכה להחזיק את שתי הקצוות, וכל פעם שדורשים מאיתנו להחזיק שתי קצוות, זה קשה. כאילו גם להיות מתוכננת, אבל גם לאפשר לעצמי שאם יבוא משהו, כל התכנויות משתנות. עכשיו, כמו שאני אומרת, אם אנחנו אומרים שיש כמה הצעות, אז דבר ראשון, לבדוק באמת איזה הצעה הכי נראית לך, הכי פשוט. את קוראת נתונים, שואלת כמה שאלות, מה ההצעה שאומרת לך, וואלה, זה הכי מסקרן אותי, זה הכי נשמע לי, זה עוד לא אומר שזה יהיה הצעה. זה אומר שלשם זה ההצעה שאת מתעניינת בה, אבל מאוד מאוד חשוב לזכור. ואני חושבת שזה נקודה שאולי לא מחדדים אותה מספיק. ברגע שהולכים על הצעה מסוימת, כביכול שוכחים את כל השאר. לתת להצעה הזאת 100% פוטנציאל. לא להגיד, אוקיי, אני הולכת לנסות את זה, ואם לא, אז זה, ואם לא, אז זה וזה וזה. לא באים ככה לעולם השידוכים.
זהו, זו באמת הייתה השאלה הבאה שלי. ומתוך איזו גישה צריכים להגיע לפגישה? ומה אני צריכה להגיד לעצמי לפני שאני יוצאת להיפגש?
תהליך קבלת החלטות, אז יש הרבה תיאוריות על קבלת החלטות. אחד הדברים המעניינים שאני חושבת שיכולים להיות רלוונטי לבנות, זה על העניין החלטה אקטיבית והחלטה פסיבית. שתפה במחקר ששמעתי, על נושא בכלל לא רלוונטי אצלנו, אבל תרומת איברים. לקחו שתי מדינות ובדקו, לא רק בשתי המדינות, בהרבה מדינות, אבל אני אקח לדוגמה שתי מדינות שמאוד דומות באוכלוסייה, במגוון האוכלוסייה, ובדקו באיזה מדינה כמה אחוז תרומת איברים, ומה המניע הגדול לאנשים לתרום או לא לתרום איברים. אז בדקו, באוסטריה יש כמעט 100% של תרומת איברים. לעומת זאת, בגרמניה, שאנחנו יודעים שזה ממש אוכלוסייה דומה מאוד, רק 12%. מה גורם פה הפער כזה גדול? ויש עוד הרבה מדינות שהפערים ביניהם כל כך גדולים. זה איך קיבלו את ההחלטה לתרום איברים. באוסטריה, כל אדם שמת, אוטומטית לוקחים את האיברים שלו. אתה לא רוצה? אין בעיה. תחתום, תעלה אונליין, או תיכנס לבית רפואה, ותחתום על מסמך שאתה מבקש שלא לקחו ממך את האיברים. בגרמניה, פשוט הפוך. אתה רוצה לתרום את איבריך? כל הכבוד, תעלה אונליין, או תמצא את המסמך, תשלח מסמך, שיקחו ממך את האיברים. והתוצאה, תראו את הפער, שם יש 100% כמעט, ופה 12. וזה מטורף. עכשיו, זה בהמון מון סוגי החלטות בחיים שלנו, אנחנו יכולים להשתמש בעניין הזה. אז ששואלים אותי על תהליך השידוך, אני תמיד אומרת ככה. אחרי פגישה ראשונה ואפילו שנייה, השאלה שאת צריכה לשאול את עצמך, זה לא אם אני הולכת להתחתן עם הבחור הזה, אלא השאלה היא צריכה להיות, אם יש לי סיבה מספיק טובה, לא להפסיק. זאת אומרת, לא להיפגש שוב.
זאת אומרת, אחרי פגישה ראשונה, תמיד להמשיך.
אני לא אגיד תמיד, אחרי פגישה ראשונה, הטבעי להמשיך. אלא אם כן, יש סיבה מאוד משמעותית. גילית פער, שלא ידעת קודם, משהו ממש לא מסתדר, משהו קיצוני. אבל הדיפולט, הנקודת המוצא, שאחרי פגישה ראשונה, הולכים לפגישה שנייה. אני יודעת אפילו זוגות שנפגשים, שאחד מבני הזוג מגיעים מחול, אז כבר קובעים מראש שתי פגישות, כולל זמנים. אבל אוקיי, אז לא עד כדי כך, אבל לדעת שהנקודת המוצא, שפגישה ראשונה נותנת אינדיקציה מאוד מאוד מסוימת, זה לא אינדיקציה כללית, אמיתית, ולכן יוצאים לעוד פגישה. עובר תהליך, לקראת הסוף, את גם כמובן תצטרכי לשאול את עצמך, האם יש לך סיבה טובה להתחתן איתו.
מה את מתכוונת לקראת הסוף? כאילו פגישה שלישית ואילך?
רביעית, חמישית, זה כל, אני מאוד נמנעת ממספרים.
לא, אני פשוט רציתי להבין מה את מתכוונת שאת
כן,
אומרת
לא, אני נמנעת ממספרים, כי כל אחד לוקח את התהליך שלו. אבל לפני קבלת ההחלטה הסופית של לכתוב לרבה ולהתחתן, אז את תצטרכי ברגע מסוים לשאול את עצמך, לא רק אם יש לי, למה, אם יש לי סיבה להגיד לא, אלא אם יש לי סיבה להגיד כן.
לא, זה לא ברירת מחדל.
בדיוק. זה לא יכול להישאר כברירת מחדל, אלא זה חייב להיות
שיהיה... זה טוב להתחלה.
מה?
זה טוב להתחלה.
כן, אז זהו, שלא יהיה בנו, רגע, מה, זה מספיק? לא, 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 לא. זה מספיק אחרי פגישה ראשונה או שנייה. אבל מאז צריך לאיזשהו תהליך של בנייה של למה כן, לא רק אם יש לי סיבה להגיד לא.
אז איך אני יודעת למה כן?
עכשיו, תהליך הפגישות הייתי רוצה להגיד שיש תהליך היכרות, ובשביל לפרק את זה קצת ולתת תומכין וכלים לבנות, אני רוצה לדבר על שלושה מעגלים. המעגל זה כאילו, תדמיינו שלושה מעגלים אחד בתוך השני, וכל מעגל הוא יותר פנימי ויותר פנימי. המעגל החיצוני, להכיר בן אדם, וזה קביל גם לא רק, גם לעוד אנשים שאני מכירה, לא רק לעולם השידוכים. נגיד, אני נכנסת לעבודה, אני, יש לי חברות חדשות בסמינר, אני נפגש לחברות חדשות. אוקיי. המעגל החיצוני, הייתי קוראת לו רקע. כל המידע שאני יודעת על הרקע שממנו מגיע הבחור. מה הכוונה? המשפחה שלו, החברים שלו, מוסדות הלימוד שהוא למד, הקהילה שהוא גר, האם הוא גר בשליחות, האם הוא גר בתוך קהילה, איזה סגנון חיים יש לו בבית, מצב סוציו-אקונומי של המשפחה, מצב הבריאות של המשפחה, זה דברים מאוד מאוד חשובים. זה לא הבחור עצמו, אבל זה השדה שהוא גדל בו, כן? וזה משפיע, משפיע מאוד.
וזה בעצם בשלב של הבירורים, אני אמורה לדעת כבר חלק גדול מהדברים האלו.
בדיוק. בשלב הבירורים אני בודקת את כל השאלות האלה, ובפגישות אני שואלת אותו, ולא בשאלת רעיון, אבל אני אוספת את המידע, איך הוא הושפע, ואיך היחס שלו למידע הזה. איך זה השפיע עליו בחיים. אני אתן דוגמה. נגיד את שומעת על בחור שחי והתחנך וגדל בשליחות. כמובן זה השפיע על חייו. והיית רוצה לשמוע אם הוא גדל במקום ממש שלא שומר תורה ומצוות, איך זה השפיע עליו, אם הוא גדל במקום דתי-לאומי, איך זה השפיע עליו על העמדות שלו. אם הוא גדל, למד במוסד, עזב את הבית בגיל צעיר, איך זה השפיע עליו. אבל מאוד מאוד חשוב לא לבוא עם עמדות ברורות קודם. נגיד, הרבה פעמים זה באמת מפתיע אחר כך. נגיד, אותו דבר, אני אקחת אותו דוגמה של השליחות, אז שלא לבוא מנקודת מוצא שאם הוא חי כל החיים בשליחות, ברור שהוא רוצה שליחות.
אני זוכרת שיש מישהי שהכרתי שאמרה במפורש שאני גדלתי בשליחות ואני ממש לא רוצה לגדל כך את הילדים שלי.
יפה, זה לא...
זה היה, זה היה, אני זוכרת שאז היה לנו מאוד קשה לשמוע את זה, אבל...
נכון.
במבט לאחור, אפשר לראות את זה בצורה שונה.
נכון, אבל אני אומרת, אפילו נוצר רגע את השיפוטיות, איך זה, מה זה עושה לי, אבל קודם כל לשמוע, לשמוע את הבן אדם, כי זה לא, כי הרבה פעמים יש לנו איזשהו קיבעון מחשבתי, שאם הוא בא ממשפחה כזאת וכזאת, או הרקע כזה וכזה, אז הוא רוצה כך וכך. אוקיי, אני אתן עוד דוגמה. ילד שזכה לגדול במשפחה ברוכה, אוקיי? בחורה שגדלה במשפחה ברוכה, מאוד חשוב הבירור הזה, רגע, האם היא רואה את זה ברכה כזאת גדולה, האם היא מתפללת להשם שגם היא תזכה, איפה זה תופס אותה? ולא לבוא עם הקיבעון הזה שזה ברור, ששם היא נולדה וככה היא גדלה, אז זה היחס שלה למציאות. אז הרקע הוא מאוד מאוד חשוב גם בשביל להבין איפה הוא חי, איפה הוא גדל, וגם במשך הפגישות לזהות ולהכיר את העמדה שלו מול המציאות חיים שלו.
ואיך אפשר לבדוק את זה?
אני מאמינה שבשיחה, כן, הרי בסוף בסוף בשיחה, זה המון שעות שמדברים. מדברים הרבה שעות. אז את לא באה ושואלת, אז מה אתה חושב, אתה נגד הרום שלך או בעד הרום שלך, זה לא יעבוד. אלא את מדברת, ואז את אומרת, שליחות, בוא נדבר רגע על השליחות, מה המעלות של השליחות? מה הקשיים של השליחות? ומתוך הדברים את מוציאה ואת מבינה, ואז בסוף את אומרת, את מתאים לך בעתיד? אתה חושב שהיית רוצה למצוא את עצמך באותה סיטואציה? היית בוחר? זאת אומרת, גם בכלל, עוד משהו שהיית אומרת לבנות, ללמוד לי לשאול שאלות תהליכיות או רוחביות, כאילו, לא של כן, לא, כמו, לא, אתה רוצה לחיות בשליחות, כן, גמרת השיחה. אלא, בוא נדבר על המעלות, בוא נדבר על מה הרווחים של ילדי השלוחים.
את יודעת, את אומרת שאלות של כן ולא, אבל אני חושבת אפילו יותר מזה, זה דורש הרבה אומץ להעלות כאלו שאלות, ובסוף גם איזושהי יכולת ורבלית, שלא לכולם יש אותה. אז איך כן מצליחים להגיע לתשובות שהן משמעותיות ויותר ארוכות מאשר אני רוצה שליחות, אני לא רוצה שליחות?
נכון, לא כולם באותו רמה, ולא כולם ורבליים. אני כן חושבת שהכנה טובה. הרבה פעמים חושבים שאוקיי, יש פגישה, אז הולכים לפגישה? לא. לפגישה אתה צריך להכין את עצמך. כי תחשבו, נגיד פגישת ראיון לסמינר. כמה בנות לחצות עליו מהדבר הזה ומכינות עצמם, ומכינות וכותבות לעצמם תשובות ומתכוננות וזה. וזה זניח מול פגישת שידוכים. קחו את זה ברצינות. תכינו את עצמכם.
איך?
הנה, למשל.
מה כוללת ההכנה?
הנה, הנושאים שהיית רוצה, תסתכלי על הרקע שלו, ותכיני לעצמך רשימת שאלות, תיאורטית, שאלות, אל תבחין, לא טבעית, אבל תיאורטית, שאלות שהיית רוצה.
שיהיה לך בראש את התוכן שהיית רוצה להשיג, כביכול מהפגישה.
הנה, לפודקאסט הזה, חשבנו קודם מה אנחנו יכולות לדבר, נכון? אז יש איזו חשיבה קודם. אוקיי, שליחות, מעלות וחסרונות, רווחים, קשיים, תספר חוויה משמעותית שאתה זוכר. באמת, להכין איזשהו מגוון שאלות שהן נמצאות, וכשאת מכינה זה נמצא ב-back in your mind, כאילו מאחורנית של המוח, ואחר כך זה נשלף בצורה טבעית.
את יודעת, אני חושבת ש... כאילו, אמרתי מקודם שזה דורש אומץ, אז זה גם דורש הרבה שינוי בחשיבה, כי לדבר עם חברה אני יודעת. אני עושה את זה מאז שלמדתי לדבר.
כן.
אבל לדבר עם בחור זה משהו חדש. אני נכון. אני אף פעם לא עשיתי את זה, וזה היה אסור.
נכון. אוקיי, אנחנו לא נפתח את המעבר הזה
מותר,
עכשיו.
אבל כן. זה, אני לא התכוונתי להיכנס לזה, אני רק אומרת שזה עוד משהו שצריך לשים עליו דגש, כאילו להבין את זה.
נכון. אני מסכימה עם זה לגמרי.
שזו סיטואציה שונה, צריך להתכונן אליה.
זה לא סכנה של חברה.
נכון.
זה לא סכנה של חברה, זה סיטואציה שאת באה, ואת גם מאוד רוצה ללמוד על השני, וגם לתת מקום לביטוי שלך. זאת אומרת, את גם רוצה להביא את עצמך. יש כאן כן. את הצד השני גם. בהחלט, זה לא סכנה של חברה, אבל זה כן אפשר להגיע לדיונים הרבה יותר עמוקים בלי... בית רגשי. שנייה, בוא נדבר על הרעיון. הרבה פעמים עם בחור, אתה רוצה לדבר קודם כל על הרעיון, ואחר כך לשאול, איך אתה רואה את עצמך? אוקיי?
כן, בעצם מתוך הרעיון אפשר גם להבין הרבה דברים עליו, איך הוא
ברור,
מתייחס לדברים.
ברור, ברור. את מיד מזהת איפה המצע הנפשי שלו. אז זה...
דיברנו על הרקע.
אז זהו, אז זה הרקע. עכשיו, רקע, בני זוג יכולים לבוא מעולם רקעים שונה. ולהתחתן ושהחיים יהיו נהדרים. והרבה פעמים זה אפילו מביא גוון נוסף לחיים. זה שוני ברקע, צריך הרבה פעמים, מצריך גמישות, ולא מקובעות מחשבתית, שאני יודעת איך דברים נעשים. אני אתן דוגמה מאוד שולית, אבל זה היה נורא מצחיק. יום אחד ישבתי עם חברה ביום שישי לקוס קפה, הקפה הקדוש של יום שישי שלי, ואז... היא אמרה לי, טוב, אני מכינה לשבת, ועוד לא גמרתי לכן, אני צריכה להכין מרק, אמרה, מרק ברוקולי, ואני מסתכלת עליה, ואני אומרת, מרק ברוקולי בשבת? אמרת לי, כן, יש לי מרק פר וברוקולי. אני מסתכלת, מרק ברוקולי, בשבת אוכלים מרק אוף.
קדוש.
קדוש. ממש בקיץ, בחוב, בסתיו האביב, מרק עוף. ואז היא מסתכלת ואומרת לי, למה? ופתאום הבנתי שיש הרבה דרכים לסעודת שבת. ואני מדברת על אלה שכן בשרי והכל מסורתי, אבל היא עושה מרק ברוקולי. עכשיו, למה זה היה לי כל כך קשה להבין את זה? כי מבחינתי, סעודת שבת בלי מרק עוף ושקדי מרק לא היה סעודת שבת. עכשיו, זה מקיבעון מחשבתי. מבחינתה, עכשיו, זה באמת, מבחינתה אפשר מרק פרווה. באמת שטות. אבל אתם יודעות עם כמה כאלה מקובעות מחשבתית אנחנו מגיעים לחיי הנישואים? וזה יכול לעשות כזה פיצוץ, ממש ככה. השטויות האלה לפעמים פוצצים מכל כיוון. עכשיו, זה כזה שולי. זה כלום. אבל זה כן להיות גמישים ופתוחים בראש. אני אתן עוד דוגמה שאולי זה כן כבר יותר. חוגגים יום הולדת. חוגגים יום הולדת? יש בתים שלא חוגגים יום הולדת. אומרים לילד הזה מזל טוב, הרי הכניס לחיינו את היום הולדת, אז עושים מנהגי יום הולדת, משהו קטן, אולי, יש משפחות, יום הולדת. עכשיו, אירוע, וצריכים להפתיע, ומתכוננים, ואז מגיע הזוג הצעיר הזה, שהיא מגיעה מרקע אולי של חוגגים, והוא לא מגיע מרקע של החוגגים. תדמיינו מה קורה לקראת היום הולדת, שנחגג או לא נחגג. אוקיי? אז כל הדוגמאות האלה זה להבין שרקע יכול להיות שונה לגמרי. תן דוגמה קצת יותר מהותית. הייתי מעורבת בשידוך, בחור שהרקע שלו הוא חוזר בתשובה. באמת בחור מדהים, חסידי, לקח את זה עד הסוף, באמת מרשים מאוד התהליך שהוא עשה. וכשדיברתי אותו עוד לפני שככה הצעתי לו את השידוך, הכרתי אותו קצת ואמר לי, החלום שלי בחורה מבית חסידי. אז אמרתי לו, כאילו, לא רציתי שיגנוז את החלום שלו, מותר לכל אחד לבוא עם החלום שלו, ושאלתי אותו, למה? ואז הוא נתן תשובה שאפשר לדון עליה, אבל היא תשובה שנאמרה מעומק ליבו, הוא אמר, אני באתי מבית מתירני, בלי גבולות, מאפשר הכל, תראי, כל כך אפשר לי הכל שנהייתי דוס, אוקיי? גם את זה הם אפשרו, גם את זה אפילו הם אפשרו, והוא אומר, אני רוצה שמישהו אחד בבית ידע לחנך ילדים.
וואו.
אני רוצה, אני יודע שאני לא יודע לעשות את זה. ואני רוצה שמישהו... ואז אמרתי לו, כמו שאת אומרת, וואו. אבל כן היה חשוב לי לתת את הצד השני של המטבע. שאלתי אותו, ומה תפסיד? אתה לוקח בת מבית חסידי. מה אתה מפסיד? ואמרתי, אתה מפסיד מישהי שבסוף בסוף תבין עד הסוף את הוויתור שתוותרת, את התהליך שאתה עשית. היא לעולם לא תבין אותך עד הסוף כמה, איזה מתנה גדולה נתת לה הקדוש ברוך הוא, או כמה ויתרת בחיים, או רגעי געגוע, שהגיוני שיהיו, גם לגיטימי שיהיו. היא לא תבין שפתאום אתה מתגעגע לדברים שעשית בעבר. תזכור את זה. אני מסכימה שזה רווח ענק. הוא אמר לי, כן, אני יודע. דיברנו על זה. הוא אמר לי, אבל אני עדיין רוצה. לא משנה, באמת, זכה להקים בית מקסים, ברוך השם היום אפילו שליח עם אשתו, שבא מרקע לא חבדי, אבל דתי, שזה היה אפשר את העניין הזה. אז רקעים יכולים להיות שונים, בהחלט. לפעמים, השונית מצריך גמישות, או אתה לא... יש דברים שאולי אתה תוותר, כמו בכל שידוך שיש ביטורים, אבל רקע יכול להיות שונה. זה בתנאי שאתה בא עם
ראש פתוח.
ראש פתוח. חייבת להוסיף משפט, שרקע דומה מאוד מקל. מאוד מקל. כאילו ששנינו אוכלים רק עוף, לצורך העניין.
ולא ברוקולי.
ולא ברוקולי, זה מקל. שמובן לנו איך דברים נעשים, זה מקל. אבל אני אומרת עוד פעם, לא מדברת על ערכים, אני מדברת על רקע. אוקיי? מובן לנו איך חול המועד נראה, או איך יום הולדת נראה, זה מקל. כי זה עמוקה בידוע, ויש כבר מספיק על מה לגשר בחיי הנשואים, שזה...
מה שקוראים לזה מנטליות?
כן. למשל, חלק מרקע זה עניין של עדות, עדות שונות. כמובן, שאפשר להתחתן בעיני עדות שונות, והרבי אפילו במכתבים מעודד את העניין הזה. אבל זה צריכים לזכור שזה רקע, זה עדה, זה תרבות, זה מנטליות, וזה משמעותי. את צריך לבוא עם ראש מאוד פתוח. וברור שזה מביא הרבה גוונים נוספים לחיים ומאפשר. אז זה המעגל החיצוני. כי כל הזמן אמרנו, זה לא הבחור עצמו, זה הרקע שלו שמשפיע מאוד על הבחור. המעגל הפנימי יותר זה ערכים. ערכים זה כבר האדם עצמו, זה הדעות שלו, זה הערכים שלו. עכשיו, מה בהגדרה זה ערך? הגדרה של ערך זה משהו שאני מוכן לשלם מחיר עליו, להתמסר, שאני מוכן להשקיע בו, שהוא חשוב לי מספיק, שאני מוכן לשלם מחירים בשביל להשיג אותו. ערכים, למשל, אוקיי, שליחות, תורה, לימוד תורה, למשל, צדקה, כל הערכים, תורה ומצוות.
נכנס לזה גם משפחה ברוכת ילדים.
ברור, משפחה ברוכת ילדים, שליחות כמו שאמרנו, רבי, התקשרות, פברייגנס, בית חסידי, יש לזה המון המון היבטים.
אבל יכול להיות גם ערכים שהם לא חסידים.
אז עוד חסידים. כן, בדיוק, זה מה שאני רוצה לתת. אני אתן דוגמה דווקא של ערך לא חסידי, לא מעולם החסידית, ובשביל שיבינו כמה ערכים חייבים שיהיו כמה שיותר שווים. כי אם אנחנו אומרים שההגדרה, שזה כל כך חשוב לי שאני מוכנה לשלם מחיר על זה, אז אני צריכה פרטנר איתי שם בעניין הזה. אני לא יכולה שהערכים של הבחור ושל הבחורה יהיו סותרים, כי שניהם יש ערך שהם מוכנים לשלם מחיר, וזה כל כך חשוב להם, אז איך זה יתנהל? אני אתן דוגמה דווקא מעולם לא של יידישקייט או חסידישקייט, מעולם הכללי. נגיד, יש בני אדם, אני לא, אבל יש בני אדם שהערך שלהם לאכול בריא, אוקיי? אדם שהערך שלו לאכול בריא, לא סתם, אוקיי, אני מנסה לעשות אורז מלא ולא אורז לבן, או קמח כוסמין ולא קמח לבן. ערך שאוכלים בריא, ממש. הם לא הולכים למסעדות, הם לא קונים ג'אנק פוד, הם משקיעים באוכל אורגני שעולה כפול כסף. הם, אין להם אוכל שעכשיו זמין, אוקיי, נקפוץ, בוא נעשה חלק מבילוי לצאת ביחד לאכול במסעדה, כמעט ואין מסעדות כאלה. תראו לכם שמגיע בן אדם כזה, שזה באמת חשוב לו, כי הוא מאמין בזה, והוא מאמין שזה נותן בריאות לאדם, ומעריך חייו, ונותן איכות חיים. מתחתן עם מישהי, שכל העולם המושגים שלה, של אוכל, זה ג'לי ושוקולד וג'אנק פוד. איך התנהל הבית?
הצטרכו להתפשר.
הצטרכו להתפשר. את אומרת את זה כי זה לא ערך שלך. אז את מוכנה להתפשר. אבל ברגע שאני מגדירה את זה כערך, אני לא מוכנה להתפשר.
ערך? התכוונתי שאחד מהצדדים יצטרך להתפשר.
אבל הוא לא רוצה להתפשר כי זה ערך אצלו. אני אתן דוגמה יותר קיצונית. אנחנו לא...
שנייה, דווקא אני חושבת שזו הייתה דוגמה טובה. אז את אומרת להוריד שידוך על דבר כזה?
אני לא אומרת להוריד שידוך, אני אומרת שבמקום כזה לבדוק כמה זה ערך. אני אתן דוגמה יותר קיצונית, תביני על מה אני מתכוונת. ברוך השם, נגמלנו מהדבר הזה, אבל בזמנו בקורונה עלו וירדו שידוכים על חיסונים. זוכרת?
וואו.
אוקיי? האם הם מתחסנים או לא מתחסנים? כי כל אחד החזיק בזה כערך מציל חיים. אוקיי? זה לא התשקד, אבל זה ערך מציל חיים. אלה שהתחסנו חשבו שהחיסון מציל חיים. אלה שלא התחסנו חשבו שהחיסון הורג אותם. ומכניסים לנו, אני לא יודעת מה לגוף. עכשיו, באמת קמו וירדו שידוכים בגלל הדבר הזה. כי נכנסו לרמת ערך כזאת של הצלת חיים, שלא היה מקום לגשר. אז אוכל בריא, אם זה שאלה באיזה רמה, אם אני מוכנה להשתדל בעניין ולאכול יותר בריא, והוא מבין שהוא לא יכול להיות קיצון.
היה לי בראש שהאוכל הבריא הוא ערך, אבל השוקולד והג'אנק זה לא ערך. אבל, אז לכן,
כן, אני מבינה, אבל זה להתמסר לדבר הזה, תראי לעצמך שאת צריכה כל יום לבשל ארוחת צהריים, ואין לקחת משהו ולעשות מהר שניצלים לתגן. לא.
נשתעבד לזה.
כן, לשלם מחיר. לשלם מחיר. ואם אתה רוצה, אתה משלם מחיר. השאלה כמה אתה מוכן. שאין להכניס הביתה שום דבר תעשייתי. זה כאילו לחיות בפסח כל השנה. חתיכת אירוע.
כן.
אוקיי? בכוונה אני אומרת לא משהו של יידישקייט, אבל בוא נחשוב. אם יש ערכים, אוקיי, נגיד, אני נוגעת בנקודה שאני יודעת שהיא מאוד קשה, שליחות כן או לא. אוקיי? אז אם זה הערך שלך שליחות, והצד השני, לא משנה אם זה הבחור או הבחורה, יגידו, אני מאמינה בערך הזה ואני רוצה, אני רק צריכה למצוא את הדרך שלי, כולי לא מתאים לי עכשיו לנסוע לאודו. את שומעת על הצליל שהוא מאמין, והוא רוצה, והוא רוצה לעשות מה שהרבי אומר, ולמלא את חייו במטרה של שליחות. רק צריכים לוודא איך זה עובד עם התכונות נפש שלו, באיזה משבצת, באיזה דרך. בסדר, כמובן לא להוריד שידוך על זה, אבל אם אחד אומר, לא, זה לא מעניין אותי, אני רוצה לעשות כסף, ולך בוער שליחות בעצמותייך, תבררי. אני לא אף פעם לא אגיד להוריד שידוך, כי אני נזהרת, אבל תבררי. תבררי מה משפיע, תבררי את זה. זה מאוד חשוב.
בדרך כלל גם העולם ערכים מגיע עם הרבה הרבה דברים מסביב. וזה לא רק הערך של שליחות, לא שליחות.
נכון.
מגיע עם הרבה נספחים.
נכון. השליחות כן או לא, בסוף זה קצה הקרחון. כן. יש משהו שהוא מבעבע מבפנים של עולם ערכים, של התקשרות.
הביטוי.
בדיוק. זה הביטוי. של התקשרות וכמה, מה העיקר בחיים והעולם, ומה אני רואה, מה סיפוק, מה זה סיפוק בעיניי, איך אני מוצא את עצמי, מה אני דורש מעצמי, מה ממלא אותי, בשביל מה אני קם בבוקר, כל זה, וכמו שאתה יודע, הביטוי של זה, בסוף שליחות כן או לא. אז באמת לפעמים צריכים לחפור טיפה עמוק יותר, להבין מה קורה בפנים. מה, הייתה לי תלמידה שסיפרה לי ש... היא נפגשה עם בחור, והיא מאוד חדורה. באמת, בחורה ברמה גבוהה, בחורה טובה, והיא נפגשה עם בחור. והיא אמרה לי משפט מאוד יפה, שממש היה לי קשה להגיד לה ללכת להיפגש שוב. היא אמרה לי, לא היה לו ניצוץ בעיניים כשהוא דיבר על משהו שקשור לידישקייט, או על רבי התקשור, כמו שהוא דיבר על... הוא עושה הרבה ספורט, והוא עשה כסף. כשהוא דיבר על זה, היה איזה ניצוץ בעיניים, שראיתי שהתשוקה שלו, הפאשן, שם. הוא דיבר על זה שהוא רוצה לעבוד במחשבים בעתיד, ולעשות משהו, וראתה ששם התשוקה שלו.
שם הוא נמצא.
שם הוא נמצא. עכשיו, על פניו, מכתחילה לא ראו את זה. בשיחה רגילה, כן, הוא בחור חסידי, בחור טוב, הכל בסדר. אבל הוא לא... ואיז יש לה באמת חושים אינטואיציה.
זהו, הייתה מספיק רגישה.
כן, אינטואיציה מאוד גבוהה, והיא מאוד זיתה את זה. וכשהיא אמרה לי את זה, לא היה לו דבר רק בעיניים, אמרת, טוב, תקשיבי, את אמרת משהו נורא חזק. באמת, כי כאילו, זה משהו נורא פנימי, שיש לזה ביטוי חיצוני, שזה אתה אותו, איפה המוח שלך נמצא, איפה החלומות שלך נמצאים. אז באמת צריך לזהות שערכים מאוד דומים. כי כשאנחנו קוראים לזה ערך, אנחנו צריכים שהברק בעיניים ששנינו יהיה על אותו דבר. כשהוא מדבר על רבי, יש לו ברק בעיניים. כשהוא מדבר על התקשרות, יש לו ברק בעיניים. מדבר על לימוד תורה, יש ברק בעיניים. עכשיו, כל מה שנגיד, אנחנו צריכים להבין שלדבר הזה, לערך הזה, יש לנו גם מחירים. כן, אישה צריכה לדעת ש... הבעל שלה ילמד תורה, ואולי תשלם מחיר על זה, הוא כרגע לא יכול להיות פנוי למשהו אחר, או יישאר בהתוועדות, והיא תצטרך לכל סעודת שבת, או להיות מאוחר, או לבד, לא משנה. אבל שיהיה להם תברק בעיניים לשניהם מאותם ערכים.
את יודעת, אני חושבת גם שהמעגלים שאת מדברת, זה דברים שאפשר לברר אותם ככל שהפגישות מתקדמות.
נכון.
במקביל.
נכון, נכון. זה באמת, אם דיברנו על הרקע שהרבה מהידע על הרקע, אבל לא על איך הוא מגיב לרקע, והיחס שלו לרקע, אפשר לקבל עוד לפני הפגישות, אז אם אני אחלק את זה בתהליך, אז התהליך עובד ככה שאתה מתחיל לברר איתו על הרקע ולשמוע, את מתחילה לברר איתו על הרקע ולשמוע ממנו מה היחס של ההווה, את לא באה ואומרת לו, אני יודעת עליך, אבל את שומעת ממנו ואת מזה, ולאט לאט את שומעת את עולם הערכים שלו, ועולם הערכים הפנימיים שלו, לא רק, כמו שאת אמרת, התוצאה, אלא קצת יותר עמוק, מה המניעים שלו, וכמו שאמרנו, להשתמש קצת בשאלות פתוחות, של איפה אתה רוצה למצוא את עצמך בעוד 20 שנה, יש כאלה שמשתמשים בקלפים, יש קלפים לפגישות, עם מיועדים לעניין הזה, וזה מאוד מאוד עוזר, כמו שאמרת, לאנשים שפחות ורבליים.
פותח.
פותח, כן, מאפשר שיחה. אז ככל שמתקדמים בפגישות, אז יש אפשרות להכיר יותר את העולם הפנימי הזה של הערכים.
אז מה המעגל הנוסף?
המעגל השלישי זה האדם עצמו. ואני אגיד עוד דקה את ההבדל בין מעגל השני לשלישי קודם. כמה שאני אומרת שערכים זה דבר חשוב והמהות זה אדם, ערכים אפשר לרכוש. אנחנו רואים אנשים שעשו מהפכים מאוד גדולים בחיים, חזרו בתשובה, או נהיו חבדי, יצאו לשליחות בגיל 40, בדיוק. ערכים אפשר לרכוש, אז כמה שזה האדם עצמו, אבל עדיין זה הוא יכול לרכוש. עכשיו אני אגיד המעגל השלישי. המעגל השלישי זה מידות. זה התכונות נפש שלו, תכונות אופי שלו. ופה זה מעגל מאוד פנימי, שמצד אחד הוא כל כך האדם עצמו, מצד שני לפעמים קשה לזהות אותו מיד. לוקח זמן עד שיכולה להגיד, מה תכונות אופי? תחשבי על איזה חברה שלי, מה תכונות אופי שלה? קשרים אלייך לשידוכים, שואלים, מה התכונות אופי שלה? רגע, 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 באמת, מה? היא נחמדה, אוקיי.
קשה.
כן, נכון, זה הכי קשה. היא נחמדה. אוקיי, כולם נחמדות. היא, ואת צריכה כאילו, לעצור רגע.
נדייק.
פעמים אני אומרת לבנות הסמינר, שיהיה לכם בהישג יד את הדף של התכונות שהבאתי לכם, שיהיה לכם תרמילון כזה.
לבחור.
לבחור. לא, כי באמת זה קשה. תכונות אופי זה קשה. אבל דווקא פה אני רוצה לתת אמירה שונה ממה שבדרך כלל. בדרך כלל יושבים בשיעורי הבית היהודים, נותנים לבנות רשימת תכונות, רואים איזה תכונות חשובות לך. ואני רוצה לדבר על משהו הפוך. משפט שהרבה ששומעים אותו בהתחלה ככה, יש התנגדות, אבל כשמבינים את זה לעומק, יש הבנה מאוד גדולה את האנשים שסובבים אותנו. אני אעשה את זה איתך כתרגיל, אוקיי? כך שבי על בן אדם קרוב, אפשר בעלך, אפשר השוויגר, אפשר האמא, אפשר... היא יודעת שאת הכניתי?
כן,
כן, לכן... אוקיי, תחשבי על... אוקיי, נעשה את זה בינינו כתרגיל, טוב? תחשבי על בן אדם קרוב, זה יכול להיות בעלך, אמא שלך, חמותך, מישהו שאת עובדת. תחשבי על שלוש תכונות אופי מאוד בולטות שלה. אוקיי? מוזמנות כל אלה ששומעות.
אוקיי.
לחשוב על בן אדם קרוב עם שלוש תכונות אופי מאוד בולטות. אוקיי. אז עכשיו תחשבי לרגע על פעם האחרונה שהיה לכם טאקל ביניכם. חוסר הבנה, משהו שהכיס אותך. תתבונני ותשימי לב שהטאקל הזה כנראה נבע מאחד מהתכונות האלה.
כן.
נכון?
נכון.
אוקיי, מה הכוונה? אותה תכונה שגורמת לך להעריך בן אדם ולהגיד וואו, זאת תהיה התכונה שאיתה תהיה האתגר של החיים שלך. אני כבר אתן הסבר. לא הדבר והיפוכו, אלא אותו תכונה בדיוק. ומילים אחרות, אותו תכונה שתגרום לך לרצות להתחתן עם הבחור, זה יהיה האתגר והקושי שלך בחיים. בול אותו דבר. זה מאוד מעניין, זה חדשני, וזה עושה לך סדר בראש. אני אתן סיפור, אפשר לתת סיפור?
בטח.
אוקיי. אז בגלל שאני עוסקת עם בנות, אז אני מקבלת הרבה פעמים טלפונים, ואני גם מדריכת קלות, אז הרבה פעמים אני גם מלווה אותם בזמן המאוד רגיש הזה של בין הוואות לחתונה. יום אחד אני מקבלת טלפון מאחת הבנות שהייתי בקשר איתן, עוד בזמן השידוכים. והיא מגיעה ממשפחה עם מצב כלכלי מאוד קשה, משפחה שבשליחות באמת, שכנראה החשבון הפרטי והחשבון של הבית חב"ד הכל התערבב, ואבא שלה אחראי על מזכורות, והרבה פעמים היא שמעה את המצוקה שצריכים לתת מזכורת, ואין כזה, והיא אמרה לי, תקשיבי, הדבר אחד אני יודעת, אני צריכה בחור שמתנהל, אפילו לא עם כסף, היא אמרה את זה יותר מדויק, מתנהל כלכלית נכון, שהוא יודע להתנהל כלכלית. אוקיי, ואז נפגשה עם בחור שבאמת היה בחור כמו שהיא רוצה, ברמה חסידית שהיא רוצה וכו'. ואני גם אגיד איך דגים מידע. ואז הוא סיפר לה שהוא כל שנה נוסע לרבי. והיא, שעניין הכלכלי ככה יושב לה על הלב,
הנורות האדומות נדלקו,
ושאלה אותו, איך? מאיפה? זה הרבה כסף? וכאילו, אז הוא אמר לה, בשיא הטבעיות, תקשיבי, מאז קבוצה, עזבתי, שחררתי את ההורים שלי מהעול הכלכלי שלי. מה לא מה? הוא אומר, אני לומד, ואני בישיבה, אבל אני מוצא הזדמנויות. אני לוקח אחריות. היה תקופה שהוא היה, גם בישיבה הגדולה היה, יש מושגים ישיבתיים, אולי אתם לא אומרים, מייקיץ, היה מהיר את הבחורים ומקבל קצת כסף. ואז היה מסדר את הזל אחרי ההתוועדויות ומקבל קצת כסף. ואז נכון, הוא לא הלך לקמפים הרגילים שלא מקבלים כסף, הוא היה הולך לקמפים יותר קטנים שמקבלים כסף ואוסף כסף. בין הזמנים של פסח הוא עשה ישיבת בין הזמנים ארגן, והוא אמר, יש בחורים שעושים כסף, רק הם מבזבזים. אני ידעתי שאני צריך לנסוע לרבי, ואני שמרתי את הכסף. וככל שהוא מדבר, היא מבינה שהחלום שלה הולך להתגשם. בחור שבאמת יודע להתנהל כלכלית, זה דבר גדול. הוא יודע לעשות כסף בהזדמנויות, ולשמור לדברים מהותיים. אוקיי, אני זוכרת שהתקשרה אליי אז, וככה, הביאה בפניי את ההתפעלות שלה, ואני גם שמחתי בשבילה, באמת, כי באמת מישהו שמצב כלכלי קשה עומד לה ללב, היא צריכה את הרוגע הזה שיש פה מישהו שיקח אחריות. התחתנו באושר ובאושר, יום אחד אני מקבלת טלפון ממנה, אני רואה על הצג, ככה אני אראה, מה קרה? ואני שומעת אותה כזה בולה דמעות, ואני אומרת לה, מה קרה? היא אומרת לי, לא, הכל טוב, אנחנו שמחים ומושרים, אני רק רוצה לשתף אותך משהו. והיא משתפת אותי שהם הלכו אחרי השבע ברכות, כבר נגמר שבע ברכות, עוד קצת זמן, הלכו לקנייה הראשונה באושר עד. כמו שאמרנו, היא באה ממשפחה גדולה, היא לוקחת עגלה. כזה, מתחילה להעמיס את העגלה. כמו שהיא זוכרת מהבית, שקית עגבניות גדולה, והיא רואה אותו, מסתכל ואומר, כמה עגבניות זוג אוכל. ואז היא מתחילה להרגיש את מד הלחץ, מתחילה לעלות. וככה עוברים ליד השמפו, והיא לוקחת את השמפו הדב, והוא מפתיר בשקט, הוואי עולה 7.90. והיא מרגישה שתחושת החנק עולה לה. ואומרת, אימאלי, התחתנתי עם קמצן? עכשיו, הסתכלה עליו, והוא מיד כזה אמר, אם את רוצה דווקא את השמפו הזה, הוא היה בסדר גמור. השמפו הזה תקני, תקחי אותו. אני רק אמרתי שהוואי זה 7.90. ומהנקודה הזאת היא התקשרה אליי. ואז עשיתי את התהליך הזה, אמרתי לה, את זוכרת שזה היה אחד הנקודות חוזק שלו בעינייך, שהוא באמת יודע להתנהל כלכלית, וזה באמת מתנה גדולה. הקיצון של זה, זה באמת קצת קמצן. זאת אומרת, המאוזן, זה היכולת להתנהל כלכלית בצורה טובה. כשזה מתגלש לכיוון הקיצון, במצבי קיצון, זה נהיה קצת קמצן. הוא הלך פעם ראשונה לקניות. מבחינתו, סף הלחץ עלה. כי זה קניות פעם ראשונה, הוא לא יודע כמה זה יעלה. ואז הוא התגלש טיפה. עכשיו, לא התחתנת עם קמצן. התחתנת עם מישהו שיודע להתנהל כלכלית. יש מקרים שזה מתגלש לקיצוניות. הפער ביניכם הוא לא את בקצה השני פזרנית והוא קמצן. הפער ביניכם הוא בין להתנהל כלכלית נכון לבין קמצן. זה פער לא גדול. על הפער הזה אתם תלמדו לגשר. אתם תלמדו לדבר. את יכולה לבוא ולהגיד לו, כשאתה אמרת לי את זה על הוואי מול הדב, זה הכניס אותי למצוקה. זה הרגיש לי קמצנות. אני לא יכולה ככה. ושיח פתוח על זה, זה יביא אתכם למקומות הרבה יותר נכונים וטובים על העניין הזה. עכשיו, אם תבוא אליו בעמדה, אם מלא התחתנתי עם קמצן, איזה קמצן שאתה בזה, לקחת התכונה הכי בולטת וטובה שלו, שמת על הצבע, דרכת ועשית כזה. כאילו, לקחת את התכונת אופי שלו וזלזלת. אבל אם תבוא ותגידי, אני מאז הפגישות שמתי לב שאתה יודע להתנהל כלכלית. זה נותן לי ביטחון. זה היה לי חשוב. אבל אתה יודע, לפעמים, במצבי קיצון, אני יודעת, התכונות הולכות לצד הקיצוני של זה. ובקניות אני הרגשתי את זה. אז בוא נדבר על הפער הזה. זה מאפשר שיח אחר, זה מאפשר שיח מכבד. כי אם את מתבוננת פנימה, ואת יודעת שהקושי שביניכם נובע מנקודות החוזק שלו שבחרת ורצית.
זהו, אם נחזור רגע לפגישות.
אוקיי, אז תמיד יהיה לך בראש, התכונות האלה, יש להם צד קיצון, ואני מסתדרת עם הצד הקיצון שלהם.
לא, אני צריכה להחזיק את זה אצלי.
כן. למשל, אני אתן דוגמה. יש בני אדם מאוד ורבליים. הם יודעים לענות, אוקיי, יש בני אדם מאוד ורבליים. הם יודעים לענות התשובה הנכונה, הם חריזמטיים, הם עונים ברצף, הם מגיעים למקום חדש, מיד משתלבים. הם ככה, הם לא מתביישים, יש בזה משהו נורא מקל כשמגיעים למקום חדש. מה הצד הקיצון של זה? זה הבני אדם האחרונים שאת רוצה להתווכח איתם.
תמיד יהיה להם מה לענות.
תמיד יענו, הם תמיד יגידו גם את המילה האחרונה. אז את צריכה לחשוב על זה, על הרווח הזה. ובני אדם שאוהבים כאלה אנשים, זה מקסים, זה יש בזה משהו שווה אפילו. אבל הם צריכים לזכור שבמריבות יצטרכו לנהל את המריבה, או את הוויכוח, או את החוסר נעימות, אולי לא להגיד את המריבה. אבל כשיהיה איזשהו שיח, יצטרכו לחשוב איך לנהל אותו נכון. אבל לא לבוא להגיד לו, להטיח בו, אתה עוקצני, אתה לא יודע לדבר, אתה לא זה. כי באמת, זה היכולת שלו. הוא יכול לדבר יפה. הוא באמת יודע להגיע לחברה חדשה, ולהגיד לכל אחד את המילה בול במקום שהוא צריך לשמוע. והוא תמיד יהיה לו תשובה, ותשובה טובה ועניינית. אז להגיד לו, בזמן שיש חוסר הבנה או איזשהו ויכוח, להגיד, אני יודעת שיש לך יכולת מאוד טובה. שנייה, ואני רוצה לדבר על הדברים. Okay. לכבד את המקום הזה. אני, למשל, בואי ניקח דוגמה מעולם אנשים, דווקא. כי באמת יש יותר נשים כאלה. סבלנות. תכונה חשובה? מאוד.
מאוד.
אדם סבלנות. עד שזה נהפך לאיתי. איתי יכול להוציא אותי מהדעת.
אני יודעת להגיד לי את זה אפילו.
אוקיי. אוקיי? כן. עכשיו, הרבה אנשים, אני אומרת, סבלנות זו תכונה חשובה? כולם, כן. מאוד טוב לאדם סבלן, רגוע. מאוד טוב. אבל לפעמים זה מתגלה שלאיטיות. עכשיו, מה הכי מתסכל או הכי צריכים, סליחה, מה הכי צריכים להיות בערנות? שככל שאני אגיד, וואי, את כזאת סבלנית, תעשי את זה יותר מהר, תעשי את זה יותר מהר, זה לא יעזור. כי היא נכנסת יותר ללחץ, והיא נכנסת יותר ללחץ, היא תהיה יותר איטית. אוקיי? עכשיו, יש את האימהות האלה שתמיד קיניתי בהם, שנתנו לילדים להתלבש לבד בבוקר. אני, תוך 5 דקות, הלבשתי 5 ילדים ויצאנו לבית, הם מאפשרים להלביש את הגרביונים, ואז הגרביונים הוא הפוך, והעקב קדימה. אז הם ילמדו את הילדה להוריד את הגרביון, לסובב, וזה, ותמיד היה לי קינה מאוד גדולה באנשים האלה, כי אני צריכה הכל מהר וכאן ועכשיו וכו'. וגם בחיים יש סבלנות, זה דבר טוב, הם לא בלחץ שלי. עד שפעם הייתי בחברת כזאת בן אדם, וראיתי את יום שישי שלה, שהיא נהפרת לכזאת איטית, אני הייתי מספיקה לעשות כבר את כל הבית, ניקיון, אפייה ובישול, בזמן עד שהיא נהיית עצמה לעשייה. אז הבנתי שאין תכונה שיש לך רק צד אחד. אבל אני לא מדברת על צד והיפוכו. אני מדברת על המאוזן.
אותה תכונה עצמה.
אותה תכונה עצמה. מאוזן והמוקצן שלה. וכן, צריכים לקחת בחשבון של אותם תכונות מקסימות שלכל אחד מאיתנו יש להם צד מוקצן. והעבודת המידות האמיתית היא לאזן את עצמנו, להיות רוב הזמן בצד המאוזן שלנו, ולקחת בחשבון שיש פעמים שאנחנו מדרדרים לצד המוקצן, ולהחזיר את עצמנו או את הבן זוג שלנו, אבל בצורה מכבדת בלי לרמוס את התכונה עצמה. פעם שמעתי מבן אדם חכם אמר, אל תבחרי את התכונות הטובות. מהתכונות הטובות את תהני. זה דבר טוב, בטוח. תנסי לבחור את החסרונות. איתם תצטרכי להתמודד.
אם את מסוגלת להתמודד.
אם את מסוגלת להתמודד. אם את לא מסוגלת להתמודד עם בן אדם חסכן, וקצת קמצן, אז זה לא יעבוד שהוא יהיה רק מחושב כלכלית, אבל בדיוק כמו שאת רוצה, לא טיפה יותר. אז זה לא, אז לא.
זאת אומרת, בעצם המעגל השלישי זה התכונות אופי, עליו יקום ויפול דבר?
אני, יקום ויפול דבר, זה קצת חזק לי. אני אומרת, את צריכה לזהות אם זה תכונות שתואמות לך, ולקחת בחשבון, כמו שהרבי כותב במכתבים, שאין אדם ללא חסרונות.
זהו, בסוף יש, אני אהיה מציאותית, יש כמות מסוימת של הצעות, יש בתוך ההצעות שמתאימות, כאלה שיגידו לי לא, מה שאני כבר כן נפגשת ושנינו על אותו גל, אז יש הרבה פעמים שהערכים אולי לא בדיוק אותו דבר.
כמה הטווח שלו בדיוק?
אז איך אני לוקחת את ההחלטה הזאת? זאת אומרת, אולי קבעתי לעצמי, עמדו לי בראש שלוש תכונות, שזה מה שאני רוצה שיהיה בבית שלי, ובסוף אני מוצאת מישהו עם תכונה אחת, או שתי תכונות, שפר עליי מזלי.
כן, אז אני אגיד כבר, אני בכוונה לא אמרתי תבואי עם רשימת תכונות, אני חושבת שזה לא נכון לבוא עם רשימת תכונות.
אז אם מה כן?
אמרתי שתזהי בכל תכונה שאת מזהה, קחי בחשבון את הצד המוקצן שלה. עכשיו, לכל אחד, כולנו, יש צד מוקצן. בתכונות הכי טובות שלנו, יש צד מוקצן. אז לקחת בחשבון זה לדעת שיש לו צד מוקצן. זה לא שאני אומרת, עכשיו תלכי עם רשימת מקולת של תכונות ותוודאי שהוא גם אופה, גם יפה, גם נחמדה, גם... לא. את פוגשת בן אדם ואת לוקחת בחשבון את הצד המוקצן של התכונה, ואת אומרת, אוקיי, זה בסדר לי. כי אני מרוויחה את זה ואת זה ואת זה.
אז אני מגיעה לפגישות, דף חלק. לא, אין לי בראש דברים שאני
ערכים,
רוצה.
ערכים.
אוקיי, אז...
אני אגיד, אני מתבססת מה שאני אומרת על מכתב של הרבי, שהרבי אומר במפורש שצריכים להתעכב על ערכים. אני לא חושבת שהזכרתי רשימת תכונות לבוא איתם. אני באמת לא חושבת שצריכים לבוא עם רשימת תכונות שאני צריכה 1, 2, 3. הנקודה שהבאתי זה של לזכור שאותם תכונות שבעיניי הם התכונות שיגרמו לי לרצות להתחתן עם הבחור שכזה, הם גם יהיו האתגר שלי. עכשיו זה לא משנה. עצם העובדה שמתחתנים זה יהיה ההתמודדות הזאת, כי לכל בן אדם יש תכונות. אני חושבת שחייבים להדגיש פה. אנחנו לא מחפשים שלמות. הרבי במכתב של הרבי אומר שעלייך לדעת שבעולם הזה אין שום דבר שהוא מושלם בתכלית השלמות, ולזכור שבדברים מסוימים צריך לוותר ולהעלים עין. זה מכתב של הרבי. זאת אומרת, אנחנו לא באים עכשיו לחפש איזה משהו מושלם, לפי הרצונות שלנו, רשימת המקולת שעשינו בסמינר, שכל התכונות האופי המדויקות, ושעולם הערכים שלו בולק שלי, ורק אולי משהו ברקע לא יהיה אותו שווה. אנחנו לא מחפשים את עצמנו בשידוך, אוקיי? אנחנו כן צריכים שבעולם הערכים יהיה באיזשהו טווח, וכמו שאמרתי, שיהיה הכי קרוב, כי זה ערך, זה לא חייב להיות בול אותו דבר, אבל שיהיה המניעים, הפנימיים יהיו אותו מניעים. עכשיו, בעולם התכונות, אז לזהות את התכונות, וקצת להתבונן פנימה, את המוקצן של אותה תכונה, האם זה בסדר לי? כי אני מרוויחה הרבה מאוד.
אז שם כן יש את המקום שלה להתפשר?
שם יש לקחת בחשבון. אני לא אוהבת להתפשר. להתפשר זה יוצא להתנגדות. כי אני לא רוצה להתפשר. איזה תחושה זה לחיות עם פשרה? בדיעבד.
כן.
אני רוצה להתגמש.
אוקיי.
להתגמש, להתאים את עצמי, ולקחת בחשבון שיש חסרונות לכולנו. כמו שהרבי במכתב אחר כותב, שגם לך יש חסרונות, אז גם לשידוך שאת מחפשת יהיה חסרונות. רק לוודא שהחסרונות והחסרונות מסתדרים איכשהו. כן? שזה לא איזה משהו שהוא גדול על מידותיי, ואני אומרת, וואי, זה גורם לי להתכווץ. זה גורם לי שאני לא יכולה לעשות את זה.
ואיפה נכנס מראה חיצוני?
נחזור רגע לפגישה הראשונה. זוכרת שאמרתי שבפגישה הראשונה, השאלה שאני שואל את עצמי, האם יש לי סיבה להגיד לא? עכשיו, שם הרבה פעמים יגידו לי, כן, אני לא אוהבת איך הוא נראה. זה לא סיבה מספיק טובה להגיד לא. זה אולי יהיה סיבה מספיק טובה, אחרי כמה וכמה פגישות, שאת אומרת, לא התרגלתי, לא נהיה יותר טוב, ממש ממש
לא
קשה.
אני לא מסתדרת עם זה.
לא טוב לי בעין. בסדר? יש לזה, אנחנו באים עם הנפש האלוקית והבהמית שלנו מתחת החופה, זה חייב לבוא טוב בעין. כן?
Okay.
עכשיו, למה זה כל כך משמעותי חייב לבוא טוב בעין? כי יש ראשית משיכת הלב, זה המושג שהרבי הטביע, צריכים לזכור את זה. שיהיה ראשית משיכת הלב בשביל לקבל את ההחלטה. מכתב של הרבי לגבי מה צריך להרגיש לפני קבלת ההחלטה. אז צריכים לחלק את זה שנייה. ראשית ומשיכת הלב. זאת אומרת, הרבי אפילו לא מדבר על משיכת הלב עם כל העומק של המילה. ראשית, שיש פוטנציאל. יש התחלה, יהיה פוטנציאל. עכשיו, כשאנחנו, תחשבו רגע על חברות. כשאנחנו נהפכות לחברה של מישהי, אנחנו כבר ממש לא אובייקטיביות לגבי המראה שלה. היא פתאום נראית לנו טוב, והיא נראית בסדר, וגם משהו שיפריע לנו פתאום בסדר, אז היא ככה או אחרת, זה לא משמעותי, כי היא שיחה, ואנחנו מכירים את העולם הפנימי שלה, וזה הרבה יותר משמעותי, ואיך שהוא נהפכים ממש ממש לא לאובייקטים לגבי המראה שלה. אז כשאני מדברת שלא מתרגלים בפגישות למראה, זה לא שיש לי בעיה עם המראה, זה כמו, זה מעורר בי נקודה, אורות אדומים לגבי כמה העולם הפנימי של אותו בחור, היא התחברה אליו שזה כבר לא יהיה אובייקטיבי, אמרה. למה היא לא, כבר, למה היא עדיין...
לא התרגלה למה.
כן, למה היא עדיין דנה אותו ככה? למה היא לא התרגלה? היא לא התרגלה לבן אדם שהוא, לאופי שלו, לשיח ביניהם. כאילו, זה השאלה שאני שואלת. כשהיא אומרת לי, אבל אני לא אוהבת המראה שלו. אז אחרי פגישה ראשונה, היא לא אמורה להתחבר, זה בסדר, גם פגישה שנייה, אבל כשמתחיל להתארך ככה עוד פגישות, והיא עדיין תחזור עם השאלה, אבל אני ממש לא אוהבת איך הוא נראה, לי, כבן אדם ששומע אותה, אני אשאל את עצמי, רגע,
למה?
מה חסר שם? אז דיברנו על כמה נקודות מאוד חשובות. ראשית, על העניין של השיחה טרום הפגישות. שיחה עם ההורים, החשיבות של המשפיעה, שזה דמות מאוד מאוד משמעותית. אני חושבת שאם אין לך משפיעה, רוצי. מה זה נקרא רוצי? זה יותר מחשבתית. תתבונני ותחשבי על משפיעה משמעותית שתוכל ללוות אותך. עכשיו, לא לדחות את זה. דיברנו על החלטה אקטיבית והחלטה פסיבית. זאת אומרת, איזה שאלה אני צריכה לשאול את עצמי בתוך התהליך? דבר ראשון שבאים לפגישות עם פוטנציאל גבוה שזה אכן יהיה במחשבה, עם המיינדסט, שזה פוטנציאל גבוה שיכול להיות בעל. אחרי פגישה הראשונה, אפילו פעמים שנייה, השאלה שאני אשאל את עצמי, האם יש לי סיבה משמעותית להגיד לא? לקראת סוף הפגישות אני צריכה לשאול את עצמי, האם יש לי סיבה מספיק משמעותית להגיד כן? ואז דיברנו על שלושת המעגלים, שהם מאוד חשובים בשביל לסדר לנו איך אנחנו מכירים בחור שאנחנו נפגשים איתו. רקע, ערכים ומידות. וכל מעגל זה אחד יותר פנימי מהשני, והטווח של ההתגמשות שלנו בתוך הטווח של הערכים או הרקע או המידות.
שיהיה במזל טוב.
כן, זהו.
חדווה, אנחנו ככה לקראת סיום, ואני אשאל אותך שאלה שאנחנו שואלות בסוף כל כן. פודקאסט. מה היית אומרת לעצמך בתור בחורה, ומה היית אומרת עכשיו לבנות חב"ד?
אוקיי, אז שאלה טובה. אני, נראה לי שלעצמי בתור בחורה, וגם לבנות, אני אומר את אותו משפט, כי זה משפט שאני מאוד ככה חושבת שהוא אמיתי ונכון, ותורה, תורה זה תורת אמת תמיד. הקדוש ברוך הוא קובע לך את המסע, את לא יודעת כמה זמן תחפשי שידוך. יש בנות שהקדוש ברוך הוא עוזר להם וזה מאוד מהר. יש בנות שזה לוקח יותר זמן. זה לא אומר עלייך כלום.
שהקדוש ברוך הוא עוזר להם וזה לוקח יותר זמן.
ויש כאלה שהקדוש ברוך הוא עוזר להם וזה לוקח יותר זמן. זה לא אומר עלייך כלום. לא ראינו שרק הטובות המוצלחות היפות והמקסימות מתחתנות ראשונות. אם היה לנו איזה, היה לי איזה משפט או פונקציה או משהו להגיד, ככה תעשי ואז, אז הייתי אולי אומרת את זה. אין. האמונה וביטחון שלנו, שהכל מעט הקדוש ברוך הוא, זה הכלי הכי חזק בשביל לצלוח את המסע, לצלוח אותו בטוב. זו תקופה שצריכים להחזיק, כמו שאמרנו, שתי קצוות של להיות עסוקות ושמחות ועושות דברים גדולים ומביאות משיח בפועל ממש ובאמת יהיו הכי עסוקות וכשמגיע שידוך אז הוא מגיע קופץ ישר לראש סדר עדיפויות ודוחה את הכל. אז באמת תפעלו טוב בנות חב"ד, יש לכם הרבה תפקיד לעשות, תפקיד גדול, יש לכם תפקיד גדול לעשות, להביא את משיח ותתחתנו בקרוב, בקלות ובשמחה.
אמן. תודה רבה. אני מתחילה לחשוב, אולי הייתי צריכה לשמוע את זה לפני שהתחתנתי עם בעלי ונהיה דודה שלי. תודה רבה.
הצלחות וברכות.
תודה רבה, חדווה.